במרכזה של פרשת השבוע, פרשת כי תישא, נמצא מעשה העגל או חטא העגל. לפי פרשנות מסוימת, הציווי על בניית המשכן נאמר לבני ישראל כתוצאה ממעשה העגל, זאת למרות שהוא נכתב קודם לכן בפרשת תרומה. אחד ההסברים לכך הוא הכלל הפרשני, אין מוקדם ומאוחר בתורה. על אמרה זו של חז"ל ועל דרישת פרשיות סמוכות, כתב פרופסור יצחק גוטליב מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן את ספרו "יש סדר למקרא" בהוצאת מגנס ואוניברסיטת בר אילן. ערב טוב לך פרופסור גוטליב.
ערב טוב, אני נורא.
לכאורה התורה מסודרת לפי סדר כרונולוגי, בריאת העולם, ראשית האנושות, המבול, נוח וצאצאיו, אברהם וצאצאיו, בני ישראל, השיעבוד במצרים, יציאת מצרים, הנדודים במדבר. אז מה כאן הבעיה? יש סדר.
יש סדר, כן. הבעיה היא שלמרות זאת שהעניין נראה ככה, כמו שאתה תיארת, שהכל כתוב על הסדר הכרונולוגי או ההיסטורי, למען האמת, חז"ל אמרו 10 פעמים בספרות חז"ל, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כלומר שהסדר הוא לאו דווקא כרונולוגי. המעניין כאן הוא שבמקומות שחז"ל אמרו אין מוקדם ומאוחר בתורה, הם לא הסבירו מה כן הקשר בין הפרשות הסמוכות.
אבל התורה היא לא ספר היסטוריה, אלא כשמה כן היא, היא באה להורות לנו את הדרך הנכונה וראויה, אז יש אי סדר פה ושם, למה זה צריך להטריד אותנו?
זה לא מטריד אותנו, אבל המקרא, למרות שהוא מקרא, המקרא הוא גם כן ספרות, כן? ובספרות יש דרכים שונות להציג גם חומר נרטיבי, סיפורים, וגם ספרות ההלכה והדינים. ולכן, נכון שבאופן כללי, העניין נראה להיות לפי הסדר, אבל כפי שמעתי, 10 פעמים חז"ל העירו ללמדך שאין מוקדם מאוחר בתורה. לא הייתי רוצה לתת דוגמה.
בבקשה.
נוספת לזה שאתה תיארת. אז יש לנו מקרה מפורסם שחז"ל אמרו, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר. ואומרים חז"ל ללמדך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. היינו, חז"ל שמו לב שבהרבה מקומות הקשר בין פרשות סמוכות איננו ברור כל צורכו, וחז"ל העדיפו להוציא מזה, מהסמיכות, מוסר השכל. אז למשל במקרה שרק תיארתי, יש לך מוסר השכל שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, כי היין הרבה פעמים הוא שורש הבעיה, שורש החטא.
כן, גורם לפריצות, כן. ולקלקול המידות. שתי הדוגמאות שעליהן דיברנו, גם הנושא של נזיר וסוטה וגם הנושא של העגל, זה שניהם לא נובע מתאריכים, אלא מהקשר של מעשה ותוצאה.
כן, נכון מאוד. מקרים של חוסר סדר בתורה יש רק אחד. וזו המקרה, זה המקרה של תחילת ספר במדבר. כי בתחילת ספר במדבר אנחנו קוראים בפרק א', באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה ממצרים. באחד לחודש השני בשנה השנית. זה תחילת ספר במדבר. אבל בפרק ט', אנחנו קוראים בשנה השנית בחודש הראשון. יוצא שכאן יש אי סדר בין תאריכים. מקרה בולט כזה קורה אך ורק במקום ההוא. ברוב המקרים חוסר הסדר איננו בתאריכים, אבל כפי שאמרת הוא במעשים.
אז אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, אזי הסדר שקבע הקדוש ברוך הוא יש לו משמעות? הסדר שקיים, כן. כיום, שקיים, כן. בתורה?
אז בספרי ניסיתי להראות שהביטוי, האמרה אין מוקדם ומוכר בתורה, שהיא נשמעת כאמרה שלילית, בעצם יש לה גם כן פרשנות חיובית. חז"ל אמרו למשל, לגבי ספר קהלת, הם הביאו את הפסוק, אני קהלת בן דוד מלך בירושלים, בפרק א'. ואז הם אמרו, במדרש במחילתא, חז"ל אמרו, זה היה תחילת הספר. כלומר, שהפסוק הזה, אני קהלת בן דוד מלך בירושלים, היה צריך להיות הפסוק הפותח של הספר. ולמה נכתב כאן? מפני שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כן, מה שחז"ל רצו לומר בביטוי אין מוקדם ומאוחר הוא שלמעשה הכותב המקראי רשאי לסדר את הדברים לפי מיטב יכולתו. זה לא צריך להיות רק לפי סדר כרונולוגי, אפשר למשל לסדר דברים כחטא ועונשו בפרק הבא, או השוואה וניגוד. כלומר, אלו דרכים שונות שאדם יכול לסדר דבר שבכתב, וזה חז"ל אמרו על 10 מקרים במחילתא, זה היה תחילת, 10 פסוקים הם מביאים ואומרים, זה היה תחילת הספר, זה היה תחילת הפרשה, ולמה נכתבה כאן? לומר לך שאין מוקדם ומאוחר בתורה, וכאן מוקדם ומאוחר הוא יוצא דופן מהכרונולוגיה, אבל לצד החיוב, לעשות את ה... ספר יותר מעניין. נחזור לקהלת, וקהלת המחבר בחר להקדים הקדמה של י' א' פסוקים, של 11 פסוקים, ואז רק להתחיל את גוף הספר במילים, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים.
אני מבין. דרישה כזאת של חז"ל עשו מדרשי סמוכין, זה פשט או דרש?
שאלה מצוינת. תלוי מי ניתח את המקרה הסמיכות. אני אתן את הדוגמה הכי מעניינת. אבן עזרא, שכתבתי עליו פרק ארוך בספר, אבן עזרא הביא בפירושו לתורה 236 מקרים של סמיכות. וכל ההסברים שלו הם של אבן עזרא, לא לקוחים מהמדרש כמו שרש"י עשה, אלא אבן עזרא איננו אוהב מדרשים, לומר את זה בצורה פשוטה.
כן.
אבל לדעתו של אבן עזרא, כל 236 מקרים אלה הם סמוכים משום סיבות שהם עדיין פשוטו של מקרא. כי אבן עזרא הוא איש הפשט. זאת לעומת רש"י, כן, שכל המקרים שהוא מביא, 46 מקרי סמיכות פרשיות, שלושת רבעי המקרים האלה לקוחים מהמדרשים הקיימים. אז מה שלמדנו, שהפרשנים, מה שאני למדתי הוא שרש"י, אבן עזרא, רמב"ן, נוהגים בעניין הכרונולוגיה והסדר המקראי, קרוב לדרך שהם מפרשים בכלל את פירושיהם לכל התורה כולה. רש"י הולך בעקבות המדרש, רמב"ן גם מדרש וגם חשיבה עצמית, כן, ואבן עזרא בלי מדרשים בכלל.
ומדוע בחרת להתמקד בספריך דווקא בפירושים האלו?
כי אני רציתי לחסות את התחום שנקראת פרשנות ימי הביניים. הפרשנות היהודית בימי הביניים, וכאן יש לי נציג של פרשנות אשכנז שהוא רש"י, נציג של פרשנות ספרד שהוא אבן עזרא, והרמב"ן שלמד גם אצל מורים אשכנזיים וגם אצל רבנים ספרדיים, ולכן שמתי אותו גם כמשקל נגד. הספר באמת מחולק לשניים, דרש ופשט. תחת הדרש פרשנות חז"ל ורש"י, תחת הפשט אבן עזרא והרמב"ן.
יש גם הסברים של הפרשנים האלה לקטעים של הלכות, של חוקים?
ודאי שכן. ודאי שכן. אבל חז"ל אמרו שבסמיכות פרשיות של חוקים אתה לא יכול ללמוד מחוק אחד לשני. כלומר, אתה לא יכול לקחת פרטים במצווה אחת ולשים אותם על המצווה, על הפסוק הסמוך אליו. אבל יש חז"ל נתנו הסברים גם כן לפסוקי חוק, לפסוקי הלכה, פסוקי החוק.
אפשר להבין שיש איזו סתירה בין שני האמרות האלו של חז"ל, כי אין מוקדם מאוחר בתורה, זה מצביע לכאורה על חוסר סדר בתורה, ואילו דרישת סמיכות נותנת הסבר לסדר הקיים.
יפה מאוד אבינועם, אבל אני חוזר למה שאמרתי, שלמעשה רמב"ן שהביא את הרמב"ן והמדרשים שהביאו את המקרים, זה היה תחילת הפרשה ולמה נכתב כאן, זה אומר שיש אלמנט חיובי בביטוי אין מוקדם ומאוחר. אין מוקדם ומאוחר בתורה, צריך להתרגל לכך שיש בו גם הסבר פשטני והסבר ספרותי. אני לא חייב לסדר את הדברים רק לפי כרונולוגיה. כפי שאתה אמרת, המקרא איננו ספר היסטוריה, אבל ספר הוא כן.
כן, ספר מעניין אפילו. לסיום, אז נשאל את השאלה, האם יש סדר למקרא?
כן. הרמב"ן למשל, שמקבל הרבה מקום בספר מפני שהדבריו על סדר במקרא הם מורכבים מאוד, הרמב"ן אומר שיש סדר כרונולוגי בגדול, אבל הסתרים האלה, הקטנים שאני אמרתי עכשיו, סדר, סמיכויות פרשיות וכן הלאה, הם באים בתוך המסגרת הגדולה יותר של כרונולוגיה, של סדר במקרא. כלומר, יש סדר במקרא בגדול, אין סדר למקרא במובן הזה שפה ושם הכותבים או הפרשנים ראו את הדברים, ראו מסר גם בסמיכות פרשיות של שתי פרשות שאינן מובנות לנו. אז לכן באמת הרמב"ן אוחז את המקל משני צדדיו, יש סדר למקרא, וגם מצד שני לכבוד חז"ל, כי רמב"ן מאוד כיבד את חז"ל, מצד שני אין מוקדם ומאוחר בתורה, בקטן ולא בגדול.
תשובה מורכבת, אבל תודה רבה לך שהשכלת אותנו, פרופסור יצחק גוטליב מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, ומחבר הספר יש סדר למקרא בו עסקנו הערב בוצת מגנס באוניברסיטת בר אילן. כל טוב.
תודה רבה לך בינון, כל טוב.